ובכן רבותיי היקרים, אנחנו במסכת פסחים בדף ב' עמוד א'. רצוי שמי שיש לו כבר ספר מול העיניים שגם נפתח אותו. ובכן, המשנה פותחת בביטוי מפורסם, אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר, כל מקום שמכניסים בו חמץ אין צריך בדיקה. עכשיו, מה? הוא צריך בדיקה, אבל לנקות למה לא? לנקות זה טוב, נכון? זה התקופה הכי יפה בחיים. כלומר, זה חשבון נפש, עושים לך חשבון נפש בלי בעיות. כי חשבון נפש שאדם עושה בחודש אלול או בעשרת ימי תשובה, אז הוא צריך להיזכר בכל מה שהוא עשה כל השנה ולחשוב זה בסדר או לא בסדר. זה קשה העבודה הזאת. אבל כשזה לקראת פסח, אתה עובר על כל חפץ שאתה משתמש בו כל השנה. זה ניקוי הנפש בקלות. אדם פתאום מגלה, הרי זה כל עולמו של האדם שקשור לחפצים האלה.
למה ניקוי נפש כאשר אתה מנקה בעצם את החפצים?
החפצים שלך הם ביטוי לנפש שלך. תיכנס לביתו של אדם, כשאותו אדם אינו נמצא שם, מעצם ביתו אתה תלמד אלף דברים עליו.
יכול להיות, אבל אלף ואחת אתה לא תלמד. מי הוא האדם הזה? אתה יכול למשל להיכנס לחדר ושם מלא ספרים ואתה לא יודע, זה חמור עמוס ספרים, או שתלמיד חכם, או שסתם אדם שבשבילו אליל זה מדע, ספרות, אני לא יודע.
לא. השאלה איזה עיניים יש לך?
אתה תראה שזה ספרים שלא שימשו וזה רק...
הבית משדר משהו, ביתו של אדם משדר משהו עליו. הטעם שלו, הרבה דברים, למה הוא נותן חשיבות, למה הוא לא נותן חשיבות. זה מאוד מאוד מבטא מר. במיוחד החפצים שבאים במגע מתמיד עם האדם. המגירה שלו, אני יודע מה, השולחן שלו הוא אוכל. מזה אתה לומד הרבה מאוד על היישוב של האדם. ולכן, כאשר אדם עובר על כל חפציו של כל השנה, הוא עושה עבודה של חשבון נפש עמוקה ביותר. מה שנפלא אגב זה זורקים. שמת לב? זורקים בתקופה הזאת. האדם צריך להשתחרר מדברים שמכבידים על נפשו. זהו זורק. ולכן אני חושב שזה מאוד חכם מה שהתורה אמרה, שדווקא את החמץ צריך לבדוק, כי החמץ זה כל מקום שבו אדם חי. מקום שאין מכניסים בו חמץ זה המקום שבו אדם לא חי בו, אז לא צריך להתעניס לך. טוב, בואו נחזור לעניין. אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. יש פה שאלה לא ברורה, למה קוראים, מה זה אור לארבעה עשר קודם כל? זה הלילה, נכון? אז למה לכנות לילה בשם אור? כן? הביטוי הזה לא מתאים. כן? זה משונה קצת. אולי רוצים ללמד אותך שבחג של הגאולה, כדי בכלל להיגאל אתה צריך לראות בתוך החושך את האור. אם אתה רוצה להיות מאלה שנגאלים, התנאי להיות מהנגאלים זה להיות מסוגל לראות את האור בתוך החושך. בסדר? וזה מובן, כן? ביחס לחג הפסח במיוחד. בפסח אנחנו אוכלים שני מאכלים מנוגדים. האחד מצה, השני מרור. המצה זכר לחירות. המרור זכר לשעבוד. מסקנה, בליל החירות אני צריך לאכול מצה. ובלילה שלפני זה צריך לאכול מרור. כן? זה לא מובן שאנחנו אוכלים את המצה ואת המרור באותו לילה. אני צריך לאכול מרור בלילה הקודם, זכר לעבדות, שהיינו עדיין משועבדים, ובליל 15, אז לאכול את המצה, זכר לחירות. אז למה אוכלים אותם באותו לילה? כדי לדעת שזה אותו אלוה שעשה את שניהם. בשביל מיוקן היה מאוד קל לומר שהאל המשחרר ניצח את האל המשעבד. הייתה מלחמה בין האלים, יש אל שגזר עלינו עבדות, יש אל אחר שסימפט אותנו והוא החליט לשחרר אותנו. זה מאוד הגיוני דווקא לחשוב את זה, לא. כי הרי לא ייתכן שאותו אלוה רוצה גם את העבדות וגם את החירות. לכן אני צריך לאכול באותו לילה את שני המאכלים כדי לדעת שזה אותו אלוה שעושה את שניהם. מה הבעיה שלך? אתה לא מסכים.
לא, בכלל, אתה איש זרתוסטרה, אני לא יודע.
זה הרבה יותר הגיוני. השיטה של זרתוסטרה, השיטה אומרת שיש שני אלים, אחד טוב ואחד רע, או אחד אפל ואחד מאיר, זה הרבה יותר הגיוני מאמונת הייחוד של היהדות.
אתה לא עולה על הדעה או על המסקנה שהאל כאילו מאמן שלנו בהעלאת הנפש של האומה. אז אנחנו חייבים לעבור את השלב הקשה, את העבדות.
מפה אתה יודע את זה? אבל מי לימד אותך את כל מה שאתה אומר עכשיו?
ואני חושב שזה נובע מיהדות.
יפה. כלומר, זה מה שהיהדות חידשה. אלמלא היהדות, מה הייתי חושב? בוודאי
שבו. החירות זה עמוד שדרה של
יהדות. כן, אבל יכולתי אז לחשוב שאלוהי היהדות הוא רוצה רק חירות. אני רוצה לפי זה מי שיעבד אותי.
אבל אתה מבין מה זה, אין אתה מבין מה זה חירות אם אתה לא יודע מה זה עבדות.
זה נכון, אבל מי גילה לך שזה קשור אחד לשני? זה שהתורה ציוותה לאכול מצה ומרור באותו ערך.
רק אכילה קובעת את זה?
אנחנו מה שאנחנו אוכלים. זה היסוד של הקשרות, אם שמת לב לזה.
העובדה היא שאני חושב ש-99% של יהודים טובים, באמת טובים, שאוכלים מצה ומרור, לא חושבים בכלל מה זה מסמל.
זה בכלל משנה.
יש סדר, ולפי הסדר אוכלים.
זה בכלל לא משנה אם אני יודע או לא יודע מה זה מסמל. כי כשאני אוכל מרור, אני אוכל עבדות. כשאני אוכל מצה, אני אוכל חירות. בין שאני יודע, בין שאני לא יודע. כי זה לא סמלים.
אז מה זה מודעות פנימית? מה זה בכלל?
זה חירות. המצה היא חירות במהותה.
לא, והמרור בו זמני?
הוא עבדות.
אני לא מודע מזה,
אני בכלל לא מודע, בכל חושב אם אתה מודע או לא. זה שאתה לא מודע, זה עושה את זה עוד יותר חזק, כי זה פועל עליך בלי קשר למודע.
איך הוא פועל? מה הוא פועל? מה הוא עושה?
מה? זה מאכיל אותך מצה ומרור ביחד, ואז אתה יודע שהשם אחד. זה הסיבה שאוכלים פסח, כלומר לדעת הראב"ד, אוכלים פסח, מצה ומרור ביחד. דת הרמב״ם שאוכלים רק מצה ומרור. אבל בכל מקרה, כולם מסכימים שהחיוב לאכול מרור וגם מצה הוא רק בזמן שבית המקדש קיים, שאתה אוכל את הקורבן. כי הקורבן מורה על האחדות. אותו דבר. כלומר, הפסח מורה על האחדות. איך אני יודע שהפסח מורה על האחדות? המהר"ל אומר את זה. אומר הפסח עשוי מי? זכר, שהוא מבחינת הצורה, ולא נקבה, שהוא מבחינת החומר, אם כן הפירוד, והוא בן שנה, שנה אחת, והוא צלוי, כי הבשר הצלוי מתכווץ, הוא פונה אל האחדות, והוא שלם, ועצם לא תשברו בו, והוא ראשו על קרב ועל קרבו, כדי להחזיר אותו אל התנוחה העוברית. אם כן, הכל מורה בקורבן הזה על האחדות, ואני אוכל, מה? וגם כבש, שזה בשר רך, שמתכווץ עוד יותר. זאת אומרת, שפה אני משתמש באחדות כדי לחבר את ההפכים, את המצה ואת המרור. כן, אדוני.
המרור הוא מצווה מן התורה לאכול? כמו שהמצה?
בימינו לא. בימינו המרור מדרבנן.
השאלה שנייה, אז למה לא עבר בידי המסורת, מה זה מרור חד וחלק?
עבר. חד וחלק.
מה זה?
חסה.
אז החסה של היום? מה זה חזרת?
חזרת זה הביטוי. כלומר, המילה חסה היא מילה ארמית, ובעברית אומרים חזרת.
זה מה שאנחנו אוכלים בתור חזרת?
מה שאחינו אשכנזים מוסיפים בשם, בתור איזה שורש כזה חריף, זה בגלל טעות.
אז זה לא המרור? לא טעות, לא היה להם. למה אני שואל, משהו שאני עשיתי איזה סיור עם מישהו שנחשב לאחד מהם גדולי המומחים בצמחים בימי קדם, הוא הראה לי על צמח בשם גרגיר הנחלים, שזה המרור שחז"ל אכלו, ונתן לנו לטעום. וטעמתי אותו, והטעם שלו בין חזרת ובין פטרוזיליה.
כן.
זה ממש...
בוא נסביר לך. יש מסורת של חז"ל שחמישה מיני צמחים ראויים למרור. האחד מהם, הראשון שבהם נקרא חזרת, והוא החסה שאנחנו אוכלים. החמישי נקרא בשם מרור, והוא פחות משובח. והוא הנקרא בתורה בשם מרורים, והוא אותו גרגיר נחלים שאכלת. אולי. בסדר? כבר בזמן חז"ל אמרו שיש חמישה צמחים שהם בסדר בזה. עכשיו, אחינו אשכנזים טוענים שמה שמכנים בשם חזרת, הוא הנקרא במשנה בשם תמחה. תמחה.
תמחה?
תמחה. תמחה. כן, זה אחד מהחמישה סוגים. אבל יש בעיה, אני מתאר לעצמי שהשורש הזה, אם כבר אכלו אותו בתור מרור, בהתחלה אכלו את העלים שלו, לא את השורש שלו. בגלל שהשורש הזה הוא חריף ולא מר. מה שאין כן החסה, שהיא מרה. נכון?
חסה לא מר?
כן, חסה זה מר. אתה פשוט תגדל חסה, כן. ובמקום לקטוף אותה כשהיא עדיין רכה, תיתן לה עוד איזה שבוע שבועיים להישאר באדמה, תהיה מרה.
לפעמים מרגישים את זה גם.
כן, לפעמים גם מרגישים את זה, אבל זה נער. כן.
שכן שבכל הארצות שחיו אחינו אשכנזים, לא היה חסה בתקופת פסח, עוד היה שלג.
נכון.
ואתה אחראי מה שנקרא...
זה מה שהם עצו, כן, נכון. בדלת ברירה, אבל יהודי הולנד, יש להם מסורת שכנראה מקורה ברשי, שהצמח הנקרא עולשין, שהוא אחד מהחמישה, עולשין, כן, זה מה שהיום אוכלים אותו, נקרא עולש, או אנדיבי, או ציקוריה, זה גם כן קשר למרור, זה אחד מהחמישה המינים, ובאמת יהודי הולנד משתמשים בו, ויש לו מעלה שאין בו תולעים. אין בו תולעים. אבל יש לי ספק גדול, אם זה בכל זאת טוב, מסיבה פשוטה, במזרח התיכון הוא לא מצוי. במזרח התיכון כמעט אי אפשר לגדל אותו. יש צמח אחר שאוכלים יהודי חלב, והם טוענים שזהו החרחבינה שמוזכר במשנה. כן, אחד מהחמישה סוגים נקרא חרחבינה. כן? אבל אני חשבתי שאתה תשאל אותי שאלה יותר מעמיקה. מדוע בזמן שאנחנו אוכלים את הקורבן המרור הוא מן התורה, ובזמן שאין אנחנו אוכלים את הקורבן, המרור מדי רבנן. מה שאין כן המצה, שגם היום היא מן התורה. נכון? אבל אני חושבתי שהוא לא שמע את ההסבר. מה אני הסברתי פעם?
שאוכלים את הקורבן פסח, אנחנו נמצאים בגאולה, אז אין לנו שום תחושה של מרור. זה מפקידו ראיתה. שבית המקדש חרב, אנחנו בגלות, מרור אנחנו לא צריכים לחיים אותם לאכול, אנחנו חיים את זה כל השנה. רק
המצא, זה מה שהחידוש הגדול שלכם. זה אכן הסבר יפה, ואני מודה לך על ההסבר שאני לא הכרתי. זה לא ההסבר שלי על כל פנים. זה הסבר של הרזיני.
הוא רבי עכשיו.
בסדר, זה לא ההסבר שאני נתת. ההסבר הוא פשוט מאוד. אם אנחנו הולכים בעקבות המהר"ל, שהפסח הוא מאחד את ההפכים, כלומר הפסח הוא יסוד האחדות, והוא מאחד את המרור ואת המצא כאחד. כן, כלומר, את העבדות ואת החירות ביחד. אבל בזמן שאין לי קורבן פסח, אז אין לי אחדות. אז אני צריך לבחור. אני צריך לבחור או מצה או מרור. אז התורה אמרה, במצב כזה, תקפיד על החירות יותר. והמרור פטור. ולמה חכמים בכל זאת תקנו מדרבנן לאכול מרור? אז למה לא עשו זכר לקורבן פסח אם ככה? שהם צריכים לאכול בשר, זכר לקורבן פסח.
עשו
זכר לקורבן
פסח גם בגושם.
מה? העניין הוא פשוט מאוד. זה האמונה של החכמים. כלומר, התורה לא יכולה לחייב אותך לעשות מעשה של אמונת האחדות, של אמונת הייחוד, אם אין לך אחדות בפועל. כלומר, אם אתה לא אוכל את הקורבן. אבל החכמים, הם באים מכוח האומה, ולאומה יש אמונה. לכן, אף על פי שאין קורבן, אנחנו אוכלים מרור עם המצה.
למה מרור נהפך למצוות מדרבנן?
זה מה שאני מסביר לך.
למה? לא, אבל למה זה קרה? איך? הרי זה בתורה כתוב.
מה כתוב בתורה?
על המצות אומר,
יאכלו הוא. מי זה הוא?
הקורבן.
את הקורבן. נכון?
חשבתי שזה ביחד.
נכון, אז למה מצות מדאורייתא הייתה בכל זאת? כי כתוב, בערב תאכלו מצות. כן, באותו פרק. כן, בערב תאכלו מצות. בסדר? לכן יש מצווה דאורייתא לאכול מצה, ויש מצווה דרבנן לאכול מרור. אז זה מה שאני מסביר. החיבור בין המצה לבין המרור, הוא יכול להיות חיוב מן התורה כשהמציאות היא מציאות של אחדות. אבל כשהמציאות היא של פירוד, אתה צריך לבחור בין החירות לבין השיעבוד. התורה אמרה, תבחר בחירות יותר מבשיעבוד, וחכמים הוסיפו מכוח אמונתם את המרור. פרשטייס? בסדר. מובן מה שאמרנו? טוב, אוקיי. עכשיו בואו נתקדם. אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. כנראה רוצים ללמד אותך שכדי לצאת מן הגלות, אתה צריך להיות מסוגל לראות אור בתוך החושך. בדיוק כפי שאנחנו רואים אחדות בין המצה לבין המרור. בסדר? וזה מתחבר כמובן לדברי רבי חייא, נכון? מעשה ברבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא שהיו מהלכים בבקעת ארבל. נכון? וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר לו רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא, ברבי, כך היא גאולתן של ישראל. מה, מה? זאת אומרת שאיילת השחר דומה לגאולה. למה? כי זה האור בתוך החושך. למה השחר נקרא שחר?
כי שחור.
שחור. יפה מאוד. זה הרגע החשוך ביותר בלילה. כלומר, בתחילת הלילה רואים את הירח, אחרי זה הירח שוקע. עדיין רואים את הכוכבים. לקראת עמוד השחר, כל הכוכבים נכבים. למה נכבים? כי האור מחבא אותם. אבל אז כשהיא מבחינה אובייקטיבית, יש יותר אור בשחר. מבחינה סובייקטיבית, אני מרגיש שהלילה הולך ומעמיק. אז אם אני לא מבין שזה הקדמה לאור, אני אומר שהלילה כל כך עמוק שעד שהוא ייגמר ייקח עוד הרבה זמן. אבל אם אני יודע, זה נקרא שאני מאמין, שזה התחלת האור, אז ההחשכה הזאת הפתאומית היא בשבילי סימנה גאולה. ואז שחר מלשון לשחר. מה זה לשחר? לקוות. כן? השחריקה. השחריקה, הכוונה אני אקווה לך. כלומר, התקווה שבאה מתוך עומק החושך. אותו דבר, כן? ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, הרע על העם הזה. אז מה אתה מדבר על גאולה? נהיה יותר גרוע. עד רבה, נהיה יותר גרוע, סימן שזה עומד לפקור. איך אומרים? האי בידינו. אם כן, כן, זה הגאולה. כן. הנה ארץ ישראל בידינו. זה האי, ראשי תיבות, הנה ארץ ישראל, בידינו.
ויוון זה חושך.
כן, כן, בדיוק, מתוך יוון. עכשיו, אם כן, אור ל-14, לכן אתה צריך אור ל-14 לבדוק את החמץ. שאלה, מה זה בודקין את החמץ? חמץ מה זה? החמץ רגילים לומר יצר הרע. יצר הרע. ובמיוחד היצרה דעבודה זרה של מצרים, נכון? כי אנחנו שוחטים ביום 14 את אלוהי מצרים ואוכלים אותו. אבל מה זה בודקין את החמץ? היה צריך להיות?
חייבים להבדיל בין משהו המעשי שאתה בודק את החמץ חמץ, זאת אומרת את השאריות של הלב,
נכון, נו.
אבל מה שאתה הגדר אותה, העניין של יצר הרע, מחשבות דרות או כל הדברים
האלה. זה לא ביחד. כי זה הולך ביחד. כי ברגע שאדם בודק את החמץ, אז הוא עובר על כל חפצי החיים שלו. כל כלי תשמישו של כל השנה עוברים לפניו. וזה, איך לומר, זה חשבון הנפש המעשי ביותר שיש. כי כשאדם צריך לבדוק את כל מה שמרכיב את נקמת החיים היומיומית שלו, אז פתאום הוא מגלה מי הוא. ואז הוא גם יודע לנקות את זה. לכן אומר שהניקיון של פסח זה חשבון הנפש.
לא בדיקה.
זה אותו דבר. מה זה הבדיקה?
אולי במי קדם, שהיה מעט דברים, היה איזה שני חליפות לכל האדם, שני בגדים לכל האדם, אחד לשבת ואחד ליום, יום חול, אז זה סביר. היום שאני פותח את הארון ואני רואה את כל הדברים, איך אני יכול לבדוק מאחורי כל הדברים?
פשוט מאוד, תזרוק.
במקום לזרוק קונים עוד חדש לחג.
זה גם בעיה. אין לי מה ללבוש. מכירים את הביטוי הזה? עכשיו, אבל אני שוב חוזר לביטוי בודקים, מה?
אבל יש במקום אחר באיזושהי גמרא שאומרת שאם הבן אדם היה רואה את הכל באותו שנייה, הוא יוצא מדעתו. איך זה? זה בניגוד למה שהרב. שהוא רואה את הכל מעשיו בבד אחד.
לא, זה לא על זה נאמר.
על מה?
על השדים. זה נאמר על השדים. אם אדם היה רואה כל מה שיש מסביבו, לא היה יכול היה לעמוד. זה גמרא במסכת ברכות.
חשבתי שכל מה שעבר...
לא, אדרבה, זה מה שצריך לעשות. צריך לדעת.
כל השדים שהוא יצר בעצמות,
לא דווקא השדים שהוא יצר. לא, יש שדים בעולם, נו. אז אם היית רואה, אם ניתנה רשות לעין לראות, אי אפשר היה לעמוד. לכן אומר הרב קוק, זה מנחם אותנו על זה שיש דברים שאנחנו לא יודעים. כי אדם אומר, חבל שאי אפשר לדעת את הכל. הוא אומר, אופו, תדע לך, יש דברים שיותר טוב שלא תדע.
ואם ניתנה רשות, אז הוא יכול לנו.
ניתנה רשות, אבל לא ניתנה רשות. עכשיו, אז שוב אני חוזר
למי שניתנה רשות, כמו שנערו של אישה.
יאללה, כן. אבל אני פה רוצה לא להתחמק מהנושא, ולהבין מה פירוש המילה בודקין. צריך להיות. מבערים את החמץ. מחסלים את החמץ.
אולי יש משהו בחמץ
שהוא
לא חשוב. אם צריך לבדוק, סימן שיש משהו להעלות משם.
איך אפשר בלי לבדוק?
מה?
איך אפשר לבאר בלי לבדוק אותם?
כן, אבל הבעיה היא שהברכה שמברכים בבדיקת חמץ, מה היא? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על ביעור חמץ. זה הברכה שאנחנו מברכים. כי הבדיקה זה התחלת הדיור. אז למה לא כתוב, אור ל-14, מבארים את החמץ. הרי זה התחלת העניין. הביטוי... כן, אבל הביטוי בודקין הוא ביטוי משונה. כאילו שאני צריך לקחת כל חתיכת חמץ ולבדוק.
באמת
חתוכים את הבית? זהו, כתוב בודקין את הבית. אז זה אני מסכים. מי הכתוב? אור ל-14 בודקין את הבית. לאור הנר. זה טוב מאוד. אבל כתוב בודקין את החמץ. כאילו שבחמץ עצמו יש משהו שצריך לבדוק. בואו נלך שוב לדימוי הקודם שהזכרנו, לגבי העבודה זרה המצרית. איך אנחנו מבערים את העבודה זרה המצרית?
אוכלים.
על ידי שאוכלים את קורבן הפסח.
שוחטים.
אז היה צריך לשחוט ולשרוף את הכבש הזה.
אבל אנחנו אוכלים אותו.
אדרבה, זה עבודה זרה, אז מה אתה אוכל?
לא, כי זה היה אלוהים שלהם, ואנחנו שוברים בזה...
אבל איך אתה תשרוף אותו? בסילי אלוהיהם תשרפון באש.
הופכים את זה למשהו ש...
זאת אומרת שבתוך העבודה זרה המצרית יש ניצוצות של קידושה. יפה. כן, מה אתה אומר?
שמתברים באכילה.
אוכלים מה שנשאר שורפים. ככה גם מקורבן הפסח. אוכלים מה שנשאר
שורפים. מה שנשאר, כלומר... אותו דבר, זאת אומרת שעושים איזשהו בירור. עושים בירור בין מה שניתן לעילוי לבין מה שצריך לבטל. זה בדיוק עבודה... מה? תאכלים מה שתספיק? מה עושים בבוקר של יום 14? אוכלים, לא? אוכלים ארוחת בוקר. עם מה? חמץ. נכון? ממה שנשאר אתה לא משאיר כלום. כן, אבל מעניין, יש אפילו במשנה בפרק שני כתוב ככה, אוכלים כל 4 ותולים כל 5 ושורפים בתחילת 6. נכון? מה?
השעות של היום.
ביום 14, בשעה 4, בשעה הרביעית של היום, עדיין אוכלים את החמץ, שעה 5, שעה 5 תולין, כלומר לא אוכלים ולא שורפים, ושורפים בתחילת 6. עכשיו לא מובן מה זה אוכלים כל 4. כאילו שיש מצווה, זה לא ממש מצווה, כן? אבל כאילו שיש עניין, כמו שאומרים, זה בישיבס. כן? יש עניין לאכול כל ארבע. למה לא... למה לאכול כל ארבע? יש עדיין מה לתקן. כלומר, יש לך עדיין איזו עבודה של אילוי החמץ. אז אוכלים כל ארבע. זה לא הלכה, כן, מה שאני אומר. אבל זה ניסוח המשנה, לכל פעמים.
גם שש שעות, בשעה שישית זה נראה לי 12 בצהריים בערך.
שעה שישית זה בדיוק חצות היום, כן. שעה שישית, לא, לא, לא.
אפילו פחות.
לא, לא, שעה שישית מסתיימת בחצות. כן? יש שש שעות של בוקר, שש שעות של אחרי הצהריים. אז תחילת שש זה בסביבות השעה 11. בסדר? ושורפים בתחילת שש. ומעניין שכתוב שהתחילו העם לשרוף, בשעה שישית, זאת אומרת שהיו ממתינים, לא היית אומר, טוב, מאחר וכבר, הרבה מאדם אומר, תשמע, ממילא, אני כבר ניקיתי את הבית, אני לא רוצה להכניס פה חמץ, אני כבר שורף בערב וגמרנו, מחר אני לא אוכל חמץ. לא, רואים שהעם חיכה לתחילת השעה השישית כדי לשרוף.
זה היה לו גם תרומה, זה היה לו גם דברים שאסור לשרוף.
טוב, זה התרומה, זה יותר, כן, חוץ זה, אבל גם השתדלו גם להאכיל את הבהמה וכו'.
איפה אנחנו רואים את זה
שעה משנה. זה במשנה.
ואם אני שורף בשעה 10, אז אני עובר...
לא, אתה לא עובר. אני רק מסביר, אני רק מראה שהמציאות הייתה שהעם חיכה לשעה המדויקת כדי לשרוף. כלומר, כנראה שהיה גם ערך לדבר הזה, ששורפים ביחד וכו'. זאת אומרת שלכל דבר יש זמנו. אז בעצם מה שאנחנו רואים כאן, בודקים את החמץ, או שאוכלים את קורבן הפסח, זה בדיוק העבודה של בני ישראל במצרים. מה הלכנו לעשות במצרים? ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ אולי ועבדים בינו אותם 400 שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחריכן יצאו בחוש גדול. כלומר, ירדנו למצרים כדי להוציא משם רכוש שהיה שם. כן, מה את אומרת? זה בדיוק העניין של חטא העגל. הרי למה שימש הזהב שיצא ממצרים? שימש לשני דברים. שימש למקדש ולעגל. כלומר, עושים בירור. עכשיו, מה הזהב המצרי ששימש לעגל, אותם ערכים שצריך לפסול, מה עשה מהם משה?
תפר.
תחנו ו...
זרק להם למים.
זרק למים ו...
ונתן להם לשתות.
ונתן להם לשתות. מה? לשתות? לשתות את העגל? עוד פעם אותו סיפור. זאת אומרת, אחרי שאתה תאכל את העגל, יש מה לשתות ממנו.
זה מרפא אותם, כי מרפאים אותו
בגמלו. רואים שלמדת הומאופתיה.
אבל
לשתות זהב? אף פעם לא ניסיתי את זה לומר את האמת.
האמת יש תרופות על בסיס זהב נגד רומטיום.
אה כן, נו.
אבל בכמות אולי קטנה.
מה? כן.
מה הרכוש היה דווקא במצרים?
כי מצרים זה היה השיא של התרבות האנושית.
אבל
מה? בוודאי, בוודאי. מצרים זה ה... שלומר, זה מה שהצר, של מצרים זה המצרות. זה מה שהצר את הדיבור. כן, כלומר, הדיבור. טוב, נו, שצריך פה להקדים כמה דברים. מי ברא את העולם? השם. איך הוא ברא?
מילה.
בדיבור. בדיבור. נכון? הדיבור הזה היה חופשי או משועבד? הקדוש ברוך הוא, כשהוא מדבר, הוא מוכרח להגיד מה שהוא אומר או שזה חופשי? חופשי. מה הוא ברא הדיבור החופשי הזה? עולם חופשי או עולם משועבד?
עולם משועבד.
כלומר, החירות הולידה את העבדות. מבינים את הבעיה?
לא.
בוודאי.
אחד זה מקודש ברוך הוא ואחד זה המציאות.
אבל המציאות מאיפה היא באה?
כן, אבל ברגע שהוא נוצר הוא כבר, יש הפרדה.
זאת אומרת, ההפרדה הזאת גורמת איזושהי התגבשות של מציאות הופכית לדיבור.
נכון.
נכון, אז אין לך דבר יותר פרדוקסלי מאשר חירות שהופכת להיות עבדות. זה משהו נורא.
רגע, הרב, אתה צריך להסביר למה מה שאתה. למה הוא ברא עולם שעבוד. ואדם עשה שעבוד.
לא. חוקות הטבע מה זה? מה זה חוקות הטבע?
אם זה חוקי הטבע
שעבוד. לא רק חוקי הטבע, גם חוקי האדם. כי הרי החברה האנושית, הסוציולוגיה, היא פועלת גם כן לפי חוקים קבועים. לא מדבר על האדם היחיד הפרטי, מדבר על החברה האנושית כחברה.
בסדר, אבל אנחנו צריכים להגדיר מה זה שעבוד. אם רוח אדם...
אני אגיד בדיוק מה זה שעבוד.
כן, אז אם שיעבוד פיזי,
אני אגיד בדיוק מה זה שיעבוד רוחני. אני אגיד בדיוק מה זה שיעבוד פיזי ורוחני. זה מצרים. כלומר, מצרים הייתה הפסגה של הבריאה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסתכל על עולמו ואומר, אני דיברתי בצורה חופשית, ומה שיצא לי מזה זה מצרים.
באיזה מובן? שמחים שעובדים,
מצרים היא בית עבדים. באיזה מובן היא בית עבדים? היא יוצרת זהות אנושית שאינה יודעת חירות מהי. לא מבחינה פיזית ולא מבחינה מנטלית. אני אסביר את זה דרך סיפור ידוע. מכירה את הסיפור של יוסף שפותר את החלום של פרעה? על מה חלם המלך? שבע פרות שמנות. נאכלות על ידי שבע פרות רזות. שבע שיבולים שמנים, נאכלים על ידי שבע שיבולים דקים. מה פירוש החלום הזה? לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שאם בהתחלה שמן ואחר כך רזה, פירוש הדבר שבהתחלה יש מה לאכול ואחר כך אין מה לאכול. זה הגיוני או לא? כלומר, לא צריך להיות גאון הדור כדי להבין שבהתחלה יש צבע, ואחרי זה, רעב. באים כל חרטומי מצרים וכל חכמיה, ואין פותר אותם לפרעה. למה? כי זה לא יכול להיות. כלומר, כדי שיהיה רעב במצרים, צריך שהיאור יפסיק לתפקד. והיאור הוא אל במצרים. מה זאת אומרת אל? שהוא מוחלט. כלומר, כוחות הטבע הם מוחלט. ולכן לא ייתכן שיהיה שינוי בכוחות האלה. לכן המחשבה שיהיה רב במצרים היא אתרודוקסית, קוראים לזה. היא לא יכולה לעלות על הדעת. לכן היא לא קיימת. מגיע איזה צוציק מהכלא, אומר לו, מה זה שבע פרות שמיות? שמע, זה אומר שבהתחלה יהיה מה לאכול, ואחרי זה לא יהיה מה לאכול. אחרי הודיעך אלוהים את כל זאת, אין חכם ונבון כמוך. אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אז זהו, איך פרעו קיבל את זה? זאת השאלה. כי הרי רואים שכל חכמי מצרים, כל חרטומיה, לא מסוגלים לפתור את זה, ופרעו חלם דבר כזה. זה סימן שהפרעו הזה היה פרעו שכבר לא היה מצרי כל כך. הוא היה בדרך להיות עברי. ולכן כשהוא שמע את יוסף, הוא הבין שיוסף מבשר לו את מה שהוא בעצם כבר הרגיש. לכן הוא הציע לו לנהל את מצרים.
פרעו צדיק, אתה אומר.
זה פרעו מיוחד. עכשיו, הפרעו הזה לא הצליח להפוך את כל מצרים. למה?
למה? לעברים?
כן. הרי נתן את הכוח ליוסף, אז מה קרה?
יוסף לא
התערב
בשום דבר חוץ משהו כלכלי.
רק אדמת הכהנים לא הייתה לפרעו. זאת אומרת, שמה שמהווה את הגרעין היסודי של הרוחניות המצרית, את זה לא הצליחו לשבור. ולכן, זה היה... אי אפשר היה. לא ניסו, אי אפשר היה. אגב, אני אומר, זה לא הצליח. ולכן כל הכוח של, כל מה שיוסף עושה, תמיד יישאר שטחי, בגלל שאדמת הכהנים לא הייתה לפרעה. מובן? אבל זה המשמעות שמצרים היא בית עבדים. במצרים כולם עבדים. העבדים הם עבדים. האדונים הם עבדים לפרעה. פרעה הוא עבד לאלים, והאלים הם עבדים לטבע. והטבע הוא עבד לעצמו. כלומר, זאת תפיסת עולם שבה שום שינוי לא יכול לחול. היה גוי אחד בשם אפלטון. הוא היווני הראשון שהעלה בדעתו לבנות משטר קבוע לחברה. משטר שלא ישתנה לעולם. אומרים, משערים חוקרי הפילוסופיה, שהרעיון הזה צמח בליבו של אפלטון אחרי הביקור שלו במצרים. כלומר, הוא ביקר במדינה שבה משטר החיים לא השתנה אלפי שנים. כן? זה בית עבדים. עכשיו צריך להבין מה המצב של הקדוש ברוך הוא כשהוא רואה שעולמו נתון בידי מצרים. אז צריך לשחרר את ישראל במצרים. כלומר, כדי לשחרר את מי? את הדיבור. הדיבור האלוהי היה כבול שם. זה מה שכתוב. וירד מצרים. מה אומרים בהגדה של פסח? אנוס על פי הדיבור. כלומר, מפרשים חכמי הקבלה, הדיבור היה במצרים אנוס, והיה צריך לשחרר אותו משם. לכן ירד יעקב לשם כדי לשחרר את הדיבור הזה. ולכן נפתח הפה דווקא ביציאת מצרים, זה נקרא הפה סח. עכשיו זה מובן? טוב, כן.
התיאוריה הזאת שפרו דאז היה אכנתון שהוא האמין באליכה.
זה יכול להיות.
כן, אבל איזה מתיישב עם דעה של חכמנו שזה פרו שבזמנו של יוסף הוא אותו פרו שהשליך ילדים ל...
מה פירוש הדבר שזה אותו פרו?
יש דעה כזאת.
אני אסביר לך, אבל מה פירוש הדעה הזאת? כשחזל אומרים זה אותו פרו, למה הם מתכוונים? זה אותו פרו. זאת אומרת, זה לא משנה אם זה אדם אחר, זה אותו פרו. זאת אומרת, המצריות לא תשתחרר מעצמה. זה הכבוד.
לפי הארכיאולוגים, באמת בתקופתו של יוסף, ככה משארים, קם עיר חדשה, עיר בירה חדשה למצרים, שאחרי תקופה מאוד קצרה, פשוט המצרים התכחשו לו ולפרעה שהקים אותה וכו' וכו'.
אתה מדבר על אכנתון?
כן.
כן, זה אחת ההשערות. כלומר, הקרונולוגיה המצרית היא דבר מאוד מאוד לא ברור. יש לפחות 8 שיטות שונות בקרונולוגיה מצרית. זה אחד המקצועות המבולגנים ביותר שקיימים. אז קשה לדעת.
אז אם ככה... לפי מה שאמרנו כן. מקודם, מי שהשם שאין נבואה זה...
וויליקובסקי הוסיף גם מדילה, כן.
מי שהשם שאין נבואה זה גם הגויים.
נכון.
כי אם היו משחררים את עם ישראל...
נכון. אור לארבעה, סתם כן, בודקי נטי חמץ. עכשיו אנחנו מבינים, מה זה בודקי נטי חמץ? צריך לדעת להעלות את החלקים השונים, החיוביים שיש בחמץ הזה. לאור הנר. מה זה נר?
נשמת אדם.
נר השם נשמת אדם. אז מה זה נר ומה זה האור? האור זה הנשמה והנר נפש ורוח, נכון?
נפש רוח
נשמה, נקרא נרן, זה חכמי הקבלה, נכון? נרן, נפש רוח נשמה.
נר זה נשמה ו...
לא, האור זה הנשמה ונר זה נפש ורוח, ראשי תיבות, נפש רוח, נפש רוח נשמה. זאת אומרת שמה חסר לנר?
נשמה.
נשמה, יפה מאוד. זאת אומרת, מתי אתה רואה פירוד בעולם? כשיש רק נר. אם אתה מדליק את האור, אז אתה כבר רואה אחדות, כי האור מסלק את כל המחשקים. אומר הרב קוק בספרו אורות שיש באומה הישראלית מומחים לענייני נפש, ויש מומחים לענייני רוח. נכון? ככה הוא אומר. המומחים לענייני נפש, זה החלוצים הציונים החילונים, שאצלם הנפש מתוקנת יותר מאשר אצל החרדים. ואילו אלה ששומרי תורה ומצוות, למרות שהם לא ציונים, הם מומחים לענייני רוח, אבל אצלם הנפש מקולקלת. נכון? מה צריך לעשות?
לחבר.
מי יהיה אחד? בעלי, הוא אומר, מרי דנשמתה. בעלי נשמה. אז זה בדיוק מה שעושים פה. אור ל-14, בודקין את החמץ לאור הנר. צריך לחבר את מה שאפשר לחבר על ידי אור הנשמה. בסדר? עד כאן זה מובן. עכשיו אפשר להסתכל בגמרה.
מה? מהחמץ רק מה שמחבר.
כן, ודאי, ודאי. בואו נראה את הגמרא. יש לכם כוח או שאתם עושים הפסקה? בסדר. פה הגמרא שואלת, מהי אור? מה פירוש המילה אור? רב הונא אמר, נגהה, ורב יהודה אמר, לילה. מה רב הונא אומר? מה זה אור? נגהה. מה זה נגהה?
זה מהתור. נוגה זה הילה?
זה לא נוגה, נגהה. נגהה זה בוקר. בארמית. נגהה בארמית זה בוקר. אפשר גם לסגור שם את החלום? חושב שסתם הוא נכנס. כן. אפשר לסגור את החלום, זה יהיה טוב.
נשמה.
נפש. עד הסוף. חזק בו. עכשיו, אם כן, נגה בארמית פירושו בוקר. ורב יהודה אמר לילה. מה זה לילה בארמית? לילה. זאת אומרת, לפי רב הונה, בודקים את החמץ בבוקר. זה המשמעות של אור ל-14. ורב יהודה אומר שבודקים את החמץ בלילה.
האור ל-14 זה בבוקר של
14. ככה מבין לפחות רב הונה. אתה חושב באמת ככה?
לא.
אז למה אתה אומר לי כן?
לא, אני אומר, זה מה שאני מבין מרב הונה.
זה מה שאתה מבין מרב הונה. זה מת תמוע מאוד. כן? תראו למשל בדף ג' עמוד א', בשורות הרחבות, דף ג' עמוד א', בשורות הרחבות, נא לספור 2, 4, 6, 7. 7 שורות ברחבות. איפה שכתוב אלה, בן רב הונה. מצאתם? אלה, זה מסקנת הסוגיה שם. בן רב הונה ובן רב יהודה. דחו לעלמה אור, אור תהו. כבר כולם מסכימים שהמילה אור פירושה ערב. אור תה זה ערב ברמת. ולא פליגה, ואין מחלוקה בין רב יהודה לרב הונה. מר כי אתרה ומר כי אתרה. האחד מדבר לפי מקומו, והאחר מדבר לפי מקומו. באתרה דרב הונה קראו נגה. כלומר, במקומו של רב הונה היו מכנים את הלילה נגה. ובאתרה דרב יהודה קראו לילה. במקומו של רב יהודה קראו ללילה לילה. כלומר, יש פה שני ניבים ארמיים.
הבוקר זה בעצם הערב.
לא,
לא,
לא, שום בוקר, שום כלום. המילה נגה בארמית של מקומו של רב הונה פירושה ערב. למרות שבדרך כלל בארמית נגה פירושו בוקר, אבל במקומו של רב הונה היו מכנים את הבוקר, את הלילה, במילה שמציינת בדרך כלל בוקר. אוקיי. זאת השאלה הגדולה. פשוט מאוד. מה?
למה
כמו שתי דעות? זה היה טעות. תסתכלו בגמרא שוב בדף בית עמוד א', איפה שכתוב גמרא שורה שנייה, בדף בית עמוד א', איפה שכתוב גמרא שורה שנייה. כן, איפה שכתוב גמרא שורה שנייה, כסלקה דעתך, עלה בדעתנו, בטעות. דמאן דאמר נגה, שמי שאומר נגה בוקר, נגה ממש, הוא מקווה ממש לבוקר. ומאן דאמר לילה, לילה ממש. זה לא נכון, כי באמת שניהם התכוונו ללילה. אתה תגידו לי, מה זה כזה חשוב? אתם רואים שהגמרא ויזוזה על זה דף וחצי.
כי היא יודעת את השעה הנכונה, והיא רוצה לדייק.
אבל בשביל מה אכפת לי שבזמנו, שבמקומו של רב הונה קראו לאורתא נגה וזה לילה? מה זה אכפת לי?
כמו קריאת שמע
של מה?
הם רואים את האור כבר
בלילה. אבל שניהם רואים. אבל יש את ההבדל. מהו מקומו של רב הונה? באיזה מקום היה רב הונה? בבל, אבל איפה הוא בבל? או בסורה או בקומבדיטה, נכון? תחליטו. נו?
קומבדיטה.
אתה קומבדיטה. כן? טעות. ניחוש שני יש לך. רב הונה היה מסורה. ורב יהודה, מאיפה היה? באמת, זה נכון. כל הכבוד. ניחשת. בקיצור, רב יהודה הם קומבדיטה. עכשיו מעניין, בסורה לא מסוגלים לקרוא לחושך חושך.
למה?
קוראים לו נגה, שזה המילה המציינת הבוקר. בקומבדיטה קוראים לו לילה, לחושך. וזאת למה?
איפה סורה?
זה בבבל.
כן, אבל.
לא, זה דרום, מזרח. זה לא יודע בדיוק, זה בבבל.
נכנס לימינה.
ההסבר הוא פשוט מאוד. אתם יודעים מה הייתה העמדה של חכמי סורה ביחס לציונות? חכמי סורה ביחס לציונות, הם היו בעד או נגד? היו בעד, וחכמי קומבדיטה היו נגד. למשל, רב יהודה, שכאן גם כן מופיע, הוא ראש ישיבת קומבדיטה, נכון? ורב יהודה אמר, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. הוא התנגד להגיע לארץ ישראל. ורב הונה שלח את התלמידים שלו ללמוד אצל רבי יוחנן בארץ ישראל, ראש ישיבת סורה. זאת אומרת שהיו פה כבר שתי מגמות.
היו חרדים עוד בבבל.
כן, יותר מזה. חכמי פומבדיטה היו לומדים בצורה של פלפול, וחכמי סורה בצורה של פשעת. עכשיו, יותר מזה. רגע, לא גמרנו. איפה למדו תנ"ך? בסורה, כמובן. כל ההגדה מקורה בסורה. כל הקבלה מקורה בסורה. זאת אומרת שיש פה שני כיוונים, מתנגדים זה לזה, וזה מתחיל מזה, מאיך שאתה קורא להלילה. אם אתה, כשאתה רואה חושך, אתה אומר, אצלי זה חושך, רק מחר בבוקר נקרא לזה בוקר, אז אתה מאלה שיעדיפו את הגלות. כי אתה לא בטוח, זה סימני גאולה, לא סימנים, אתה מסופק. מה שאין כן, אם אתה מסורה, אז אתה קורא את האור, כבר בזמן החושך, אתה קורא לו נגהה. כמובן? בסדר?
אז איך הוא אמר שעובר עליו משולה?
אני צריך לתת לך דוח. כן. מה? שנאמר בבלה יובאו ושמה יהיו. הוא לא מה שעובר עליו, הוא מה שעובר בעשה. שנאמר בבלה יובאו ושמה יהיו. עד יום פוקטי אותם. ואחר כך הוא מביא עוד פסוק. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעלות השדה, תעירו ותעוררו את האהבה עד שתחפץ.
איך הגיעו
לתהום?
נכון.
איפה אז הגיעו לתהום כזאת עקרונית?
מה?
איך הגיעו לתהום?
טוב, יש. טוב, תראו, זה נושא שצריך ללמוד. צריך ללמוד בשביל זה את הסוגיה מסכת כתובות. מה המניעים של... מה המניעים של איך קוראים לו? של רב יהודה. למה הוא אמר את מה שהוא אמר? יש כל מיני תיאוריות. כל מיני דעות לזה. אבל קודם כל יש לנו פה נתון, נתון, שרב יהודה התנגד לעלייה לארץ ישראל, ואילו רב הונה היה מעודד את העלייה לארץ ישראל. בסדר? אז זה מסביר את זה. עכשיו, כדי להוכיח את הדבר הזה, כדי הגמרא בהתחלה לא יודעת שהם אומרים שניהם אותו דבר, ולכן היא דנה בשאלה איך להכריע, האם אור פירושו חושך או פירושו אור. ואז מביאים לצורך זה, אתם יודעים כמה הוכחות? 14. הגמרא מביאה 14 הוכחות בדיון הזה. מה? כן, י' ד'. זאת אומרת, אור ל-14 ההסברות, תבדוק את החמץ. זאת אומרת, יש 14 אופני התבוננות. אור ל-14 ההסברים האלה התבונן בחמץ. בסדר? עד כאן ההקדמה. עכשיו, 14 ההוכחות, אנחנו נדון בהן אחרי הפסקה. אבל, מאחר, ואני לא רוצה כל הזמן להמיס עליכם את הגמרא הזאת, אז אנחנו בהתחלה נעבור לגבורות השם, אם יישאר לנו זמן, נחזור לגמרא.